נגיע עכשיו מצפת, אם כי היה לי מאוד קשה לעזוב. רק בגלל שאני חושב שהדברים שאתם עושים הם חשובים מאוד. אני באתי במיוחד בשבילכם, אני חוזר מיד אחר כך. עובר בשבות רחל בדרך, זה הזכרה. למרות שהיום זה ההילולה של הארי הקדוש, ובדרך כלל אני מקפיד ביום ההילולה להיות בצפת. אבל אני חושב שההילולה האמיתית של הארי יכולה לעשות על ידיכם. ובוא נאמר גם על ידיכם. הארי זה ראשי תיבות, אבל הארי זה גם שם. הארי, כל אחד שומע, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. ואני לא שמתי לב עד שלא הגעתי לצפת שמה שעשה הארי ורבי יוסף קארו המחותן שלו ורבי שלמה לוי אלקבץ והמהר"ם אלשיך והרמ"ק ומהר"י ברב והרדב"ז וכל אותה חבורה מופלאה שנשארה לדורי דורות, מה שהם עשו זה פשוט להתחיל את המהלך של אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. לפני כשבוע וחצי, לא, למה שבועתי, אתמול, שבת, התארחו אצלנו בבית חיילים ממה שנקרא מפקדת העורף. נכנסו לבית לאכול ארוחת שבת, ישבנו, דיברנו, חלק מהם היו עולים חדשים. גם כך, לפני שהם עולים חדשים, בא חייל, עוזב את הבית, מתארח אצלי, הוא בא לשמור עליי, בדיוק באותה שעה היו הפצצות. אתה אוהב אותו, אתה מרגיש אחדות גורל, אתה מבין אותו חיזבאללה שנמצא מעבר לגבול, לא רחוק כל כך, רוצה להרוג אותי ואותו באותה מידה. אתכם ואותי באותה מידה. אין לו ויכוח איתי על כלום, על שום אדמה. הוא לא יכול לסבול אותי בעולם, לא רק בארץ ישראל. הוא לא יכול לסבול אותנו בעולם, כי שם השם נקרא עלינו. אז זה ברור לכם שאני, החייל הזה, אני אוהב אותו. אבל החייל הזה מספר לי שהוא עלה לארץ, עשה עלייה. שלושה חבר'ה עשו עלייה מתוך החבורה שהייתה שם. בא לי לחבק אותם ולנשק אותם. אמרתי להם, אני לא זכיתי לעשות עלייה. וזה לא פשוט. תתקלו לכם, רוב יהודי צרפת לא עולים לארץ. עם כל הצרות שיש שם, הם הולכים לקנדה, למקומות אחרים, לא עולים לארץ. זה לא פשוט לעלות לארץ. בוא נאמר שישראל מצרפת נראית כמו צפת מתל אביב. מפחיד. ישראל? ממש לפני כשעה נפגשתי עם קבוצה של עיתונאים מצרפת שבאו לבקר, פגשתי אותם בנהריה. זה נראה מאוד מפחיד, ממש שעה אחרי שעזבנו שם, ירד שם המטח קטיושות. מורי ורבותיי, הרגשתי כלפיו כבוד, כי הוא עלה לארץ. אחר כך חשבתי, איך אני מתייחס לבן אדם שעלה לארץ, נגיד לפני 50 שנה, לפני 100 שנה. לפני 50 שנה, אתה אומר, לפני 100 שנה, לפני קום המדינה, זה ממש גבורה גדולה. בעוד שאחוז אחד מעם ישראל נמצא בארץ בקושי. לפני 200 שנה, 250 שנה, כשרבי חיים בולעפיה עלה והקים את העיר טבריה מחורבותיה, שאור החיים הקדוש עלה ו... בנה קהילה בירושלים, שרב מנחם מנדל מויטבסק הקים קהילה של תלמידי הגר"א, הרב משקלוב, שכל החבורות עולה לארץ במסירות שאין כדוגמתה, אנחנו מעריצים אותם. הרבה יותר מהעלייה הראשונה, אולי כמו העלייה הראשונה. כשהארי ורבי יוסף קארו עולים לצפת, הם בודדים. אין פרומיל אחד מעם ישראל שלא נמצא בארץ. והם יודעים שזאת אמת. והם עולים. ואני חושב כל פעם ואומר לעצמי, איזה כוח צריך אדם לעזוב את מרכז התורה במצרים, שגדל שם הארי הקדוש, את מרכז התורה בטורקיה, שנמצא שם רבי יוסף קארו, לעזוב את הכל ולעלות לארץ, למקום שהוא מקום שמן, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, ממש, כפשוטו. מקום שאין משפט ואין אין שלטון, לעזוב את עיר הסולטן ולהגיע לאיזה פרובינציה נידחת, צריך עוצמות רוחניות של אריה. והם עושים את זה. והם עושים את זה. והם עושים את זה והם מצליחים. הם מצליחים לא רק בצד הרוחני. מביא המגיד משרים של רבי יוסף קארו, ואומר להם, כי כל מה שהם מצליחים בצד הרוחני, כל החבורה המופלאה הזאת, לכתוב דברים שנשארים מדורי דורות ל-500 שנה בינתיים, זה בגלל שהם היו מוכשרים בצד המעשי. בגלל שהם עלו לארץ, בגלל שהם מסרו נפשם על הצמיחה, בגלל שהם זכו להגיע לארץ החיים. בגלל זה. בגלל זה הארי נקרא ארי. בגלל זה רבי יוסף קארו מתחיל לשולחן ערוך בהתגבר כארי. זה המשפט שלו. כי זה מה שהיה צריך מעצמו. הגבורה של אריה. ואפילו בלעם מבין שכדי שאנחנו נוכל להביא גאולה לעולם, צריכים גבורה של אריה. והוא חוזר על זה פעמיים. פעם מתחיל את זה, אין עם, כלבי יקום וכארי התנסה, התחיל דווקא מהאנשים, ופעם הוא אומר, קרא שכב, כארי וכלבי מי יקימנו. שם מדובר על התיישבות. אני אומר את הדברים האלה, כי אני רוצה לשתף אתכם מעט בתחושות שלי בצפת, כל פעם שיורדת קטיושה. אני רוצה לומר לכם שאני הייתי גיבור גדול כששמעתי שנפלו קטיושות במירון, יום חמישי בבוקר לפני 3 שבועות. ישנתי למיטתי, אמרתי, קטיושות, שמענו אותם. סיפר לי אחר כך הרב אנגל 200 באותו לילה, רק על מירון. מה שאתם שומעים שנופלים, לא מספרים לכם מה שנופלים נופלים על מחנות צבא. זה לא מדווח. זה לא מדווח, רק מה שנופל על אזרחי. ביום חמישי בצהריים שנפלה הקטיושה הראשונה בצפת, 20 מטר מהמשרד שלי. לקח לי חלקיק שנייה להבין שזה, הנה זה הגיע. קומה שלמה. קומה שלמה נפלה. קומה שלמה, ברחוב הראשי. פטריה עולה במרכז צפת. אני לא אדבר אתכם על הפחד ולאימה, אני רצתי מיד לשם לראות אם יש מה לעשות. ברוך השם, זה היה ממש בנס. אפשר לכתוב ספר שלם של הניסים שקוראים בצפת בשבועיים וחצי האחרונים. אבל לראות את האימה של האנשים שברוכים מהמקום, לראות את החורבן ואת ההרס, זה כזה חילול השם. כזה חילול השם. לשמוע שיהודי נהרג ברחובות צפת ונשפך דמו כמים ברחובות העיר צפת לפני 2.5 שבועות. זה חילול השם. לראות יער שנשרף כשמפספסים ולא פוגעים. זה חילול השם. לראות אותם יורים על מירון, זה חילול השם. להיות בלוויה של יהודי שנהרג, הזוג הזה, הסבתא והנכדה, הנכד במירון, זה חילול השם. יש חילול השם. אז יודעים מה החילול השם היותר גדול? שגם הבוקר ירו עלינו, אחרי שבועיים וחצי. זה לא שלא יודעים איפה יורים. אני יכול להגיד לכם איפה יודעים. לא צריך להיות גאון גדול. אתה עולה לגג, אתה רואה את הרקטה, אתה רואה את המסלול שלה, אתה יודע מאיפה היא באה. כל אחד בצפת יודע מאיפה זה מגיע. יש כבר מהנדסים שחשבו לי בדיוק לפי הזווית של הפגיעה, מאיפה זה בדיוק מגיע. מאיזה כפר זה בדיוק מגיע. נו, אז למה לא מוחקים את הכפר הזה? מה מחכים? לסמוך על הנס? זכינו לשם. ממש חינו לשם. היום ההילולה של הארי, בדרך כלל ביום כזה מגיעים לצפת 50 אלף איש, לפחות. ברוך השם, אני הייתה לי שמחה עצומה. כשבלילה הגיעו עשרות אלפים לצפת. עשרות אלפים הגיעו, בלילה. אבל ביום? לא, ואני מבין גם למה. אבל זה חילול השם. יהודי מפחד בארץ ישראל? אני צריך שם במקלט? למה? כי ראש הממשלה מפחד לתקוף את מי שמתקיף אותי? אין את היכולת? אבל למה נדבר על עצמי? בסדרות שנה ויותר, ואנחנו אדישים. אני לא מדבר על, לא מדבר על תל אביבים שהם אדישים. אני, בצפת, אחים שלי למדו אותי בישיבה, חוטפים שנה, ואני אדיש. אחים שלנו בגוש קטיף, 5 שנים, אנחנו אדישים. איפה ואהבת לך כמוך? אני בעצמי ממש מרגיש שצריך תיקון עצום. אני כלפי עצמי. איך לא הרגשתי את הכאב הזה? היום אני מבין את הפחד הזה. אני גר בצפת. אבל אני מבין את הפחד, מבין את האימה, מבין את החילול השם. כשלא מגיבים. והרבה אני יושב וחושב בשבועות האלה מה צריך לעשות. הפגנה, סרטים כתומים, סרטים אחרים. אני רוצה לומר לכם, אומרים שאם זה יגיע לחיפה, אמרו, שאם זה יגיע לחיפה, למד אתם לקח. אם זה יגיע להפולה, טוב, אם זה יגיע לתל אביב, הפעם למד אתם לקח. אמר לי מישהו, ואני חושב שהוא צודק, גם אם זה יגיע לתל אביב, לא למדו אותו לקח. מכיוון שחכמנו אמרו, אין עוז אל התורה. ואתם, שגדלתם על תורה, יש לכם את העוז להבין מה צריך לעשות. יש לכם את הבהירות עם כל העדינות, עם כל הרגישות, עם כל הענווה, את השילוב המיוחד הזה שהיה בזמנו לדוד המלך עליו השלום, שנקרא עדינו העצני, שילוב שהוא הכרחי, אדמונים יפה עיניים, עוצמות של אריה, עוצמות של לוויה, וגם הרכות שיש להם כשהם מטפלים בגורים שלהם. אנחנו חייבים את זה. כי אם לא, פשוט לא תהיה לנו מדינה. נסראללה אומר, אני אנצח. מי שמקשיב בחדשות, רואה שהוא מתקרב. הוא אומר, כי אני מאמין ואתם כופרים. חצוף. מה אמר הקדוש ברוך הוא למי שאמר על עם ישראל שהוא לא מאמין? הם מאמינים בני מאמינים. העם הזה לא מאמין. די לשמוע מה שעשה רועי קליין כדי להבין איזה עוצמות של אמונה. העם הזה מאמין. אם הייתם רואים את ההצפה של החסד שמגיעה אלינו לצפת, הייתם רואים איזה עם מתוק, איזה עם נפלא. איזה עם יש לנו? לא יאומן, פשוט לא יאומן. איזה עם? איזה עם? אם מתקשרים, הרב, מה צריך? כסף, נשלח לכם, טיטולים, נשלח לכם. זה, מבאתי לפה עם אוטו, אני חוזר עם אוטו עמוס, לא יודע מה. אמרו לי, אל תקח טרמפיסטים, אתה מלא את מטרנה וטיטולים ולא יודע מה. אשרי עם ישראל. מאמינים בני מאמינים, אבל נדע, הכוח שינצח פה זה הכוח של האמונה. ואני אומר לכם את הדברים האלה, להשלים צוואה של חבר שלא עליכם, נפטר לפני כמה שנים, שדיבר על הרבה פעמים דיבר על הצ'יפ הדפוק. כך הוא קרא לזה. שיש לחבר'ה דתיים, אני מתכוון לקרוא לאדיר זיק, עליו השלום, שתמיד דיבר על כך שאנחנו חייבים להיות עריות. שאתן חייבות להיות לוויות. יחד עם הענווה, יחד עם הפשטות. ואנוכי תולעת ולא איש מצד אחד. מצד שני, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. מה לנו כלליל למי שלא למד תורה? אני שמעתי מאבא בשבוע האחרון כמה פעמים שאומר, לא לקטרג בעת מלחמה, על פלוני ועל אלמוני. ואני באמת אומר, אין לי שום קפידה לא על אולמרט ולא על אמיר פרץ, לא על מופז, לא על אחרים. כמה פעמים נפגשתי איתם אישית, ובאמת אני אומר לכם, אין להם את היכולת לדרוש מהם להגיד כמו דוד המלך, זה פשוט בלתי אפשרי. זה לא כמו בן גוריון שלמד בחיידר ועבר את השואה, אולי מרחוק, אבל הוא עבר, הוא יודע מה מדובר. היה מלא ויש קודש. פה מצפים מאיתנו, ומצפים מאיתנו קרי אלה היושבים באולם הזה, לדעת להגדיר מטרה, להגדיר משימה, להגדיר את היעד, ולהבין שלא מדובר פה בגוש קטיף, מדובר פה בצפת. אנשי החמאס מדרום והחיזבאללה מצפון, בינתיים ואחמדינג'אד ממערב, הם רוצים להשלים את משימתו של המן הרשע והיטלר וכל צורריהם שבינתיים. אין להם לא על גוש קטיף, לא על אלון מורה, כל אחד מבין את זה. עיניהם שלא ייזכר שם ישראל עוד. ואני חייב לומר לכם, המון שנים לקח לי להבין, המון שנים לקח לי להבין את המצווה הזאת של זכור עד אשר עשה לך עמלק, שהיא המצווה הראשונה, אומר הרמב"ן, וגם האחרונה. מה זה ראשונה והאחרונה? לפני אני מבין, מה זה האחרונה? אף אחד לא יודע מי זה עמלק. למה זה מלחמה האחרונה שלנו? כי קשה לנו להבין לי היה מאוד קשה להבין. וגם היום קשה לי להבין, אבל היום אני יודע שיש מציאות של רוע בעולם שלא מסוגלת לסבול יהודי חי עלי אדמות. לא משנה אם הוא דתי או אם הוא חילוני, לא משנה כלום. לא משנה שום דבר. הוא לא יכול לסבול. סיפר לי חבר, רב, בקהילה בניו ג'רסי, שעשה את הדוקטורט שלו, כי היה צריך, קיצור, גמר בהצטיינות, יום ראש כולל. סיפר לי שגמרתי את הדוקטורט, הוא בא ככה עם החליפה וזה, לקבל את התואר ואת ה... זכה בהצטיינות. אומר לו הפרופסור שנתן לו את התואר, אומר לו, אני חייב איתך שיחה של 5 דקות. אומר לו, בבקשה. יצא למשרד, אומר לו הפרופסור, ככה בחיוך, אומר, תדע לך, אנחנו נפרדים עכשיו. לימדתי אותך, דע לך, אני שונא אותך. שונא אותך. אומר לו, למה? מה עשיתי לך? אומר לו, כי אתה יהודי. ואני אנטישמי. ארצות הברית, ניו יורק, ניו ג'רסי. אני שונא אותך. פשוט שונא אותך. החבר שלי סיפר לי את זה. אומר, הייתי בהלם. לא ציפיתי. אומר לו, מה עשיתי לך? אומר לו, מילא, אולי אתה שונא אותי כי יש לי זקן ויש לי חליפה ו... טוב, מה אתה שונא את היהודים האחרים? אומר לו, לא, לא, לא. אני שונא אותך יהודי כי אתה יהודי. אותך באותו, באותה מידה. אותך אני שונא ומכבד. אותו אני שונא ואני בז לו. הוא מנסה להיות כמוני. הוא לא ישתנה לעולם. אומר לו, אור החיים הקדוש, על הפרשה בשבוע שעבר, ואותו תמסה, על המילים, ורשתם בתושבי הארץ מפניכם, ואם לא תורישו תושבי הארץ, ואשר תותירו מהם, ואלה סקים בעיניכם, מצדים מצדיכם, אומר אורחה, אם אתה חושב, תיתן להם את גוש קטיף, יהיה לך שקט, שוטה, הוא לא מחפש את השקט שלו, הוא לא יהיה לו שקט אם יהיה לו אדמה, ויהיה לו חממות, הוא לא יהיה לו שקט אם הוא יראה אותך חי. הוא רע. אתה לא מבין את זה. אתה טוב. אתה לא מסוגל להבין שאדם טוב לו כשהוא רואה אותך מפוצץ. אלו הוא אקבר כשהוא רואה אותך מרוטש. אז אלו הוא אקבר. אתה אומר, הכל פורח, אלוקים גדול. אתה רואה את הכל פורח, אתה אומר, השתבח שמו. אצלו הראש עובד הפוך, ואתה חייב לזכור את זה, שהמלאק אין לו כלום איתך, והוא לא יכול לסבול את המציאות שלך, והוא רודף אותך, כי אתה קיים, וזה החיזבאללה, אין לו כלום איתנו, מה הוא רוצה מאיתנו? מה לקחנו לו? הוא לא יכול לסבול אותנו קיימים, כי שם השם נקרא עליך, והוא מייצג את הנחש. ויש לו פתרון לנחש, כמובן בספר בראשית. אבל אנחנו לפעמים לא יודעים את הפתרון הזה. וזאת המלחמה האחרונה שלנו, לדעת להגדיר מה טוב ומה רע, ולא לבלבל, ובנחישות, איך אמרו לזה? בנחישות וברגישות, לקסח אותו בצורה. ולא עושים את זה. אריה הוא טורף. זה מה ש... ממשילים את דוד המלך, את שבט יהודה. אם אנחנו לא נסגל לעצמנו את התקיפות ואת העדינות. אבל התקיפות, תקיפות. לא לתת את החובה. לא לסמן וי, להגדיר מטרה ולהגיע אליה. והיא מה? כציבור, כפרט. לא לשלם מס. שהתורה תהיה תורה, והתפילה תפילה, והמידות מידות, והקדושה אש, וההנהגה כמו אריה. גוש קטיף לימד אותנו שסיפור מלחמת יום כיפור יכול לחזור. עיוורון של ראש הממשלה, גיבור ישראל, מה שכל אחד מאיתנו ראה. אין פה אחד באולם הזה שלא הבין, שלא יכל לצפות אחד לאחד את מה שקורה עם החמאס, מה שקורה עם הקסאמים, ומה שקורה בגבול הצפון. מי פה לא הבין מה הולך לקרות? היינו מוכנים להמר מיליון כנגד לירה שזה מה שיקרה. זה ברור כשמש. אבל להם לא היה עוז. והם לא אשמים, לא למדו. ולנו יש עוז. אני באתי במיוחד מצפת, ביום של העדה הקדוש. לומר לכולנו, לנו כציבור, שחייבים לפעול בעוז. אני נמצא בעמדה מנהלתית מסוימת. יש לי ישיבות, גם עם קציני מטה, גם עם העירייה, גם עם שרי הממשלה. שומע אותם גם איך הם מדברים. מהכיוון הזה ומהכיוון הזה. ואני זוכר בתור אזרח, כשהייתי אזרח קטן, מה שנקרא. אמרתי, או, השלטון, או, שר, או, ראש ממשלה, או, לא איני, אל מול איני. כשאתה רואה אותם באמת, אתה רואה שבאמת אין ממה להתרגש. השיקולים שלהם הם לא משהו שצריך באמת להכשיר אותו. כמו שאנחנו מעריכים אותם. כי הם מייצגים פה מלכות ומדינה. אבל מוריי ורבותיי, את מלכות ומדינה שאין לה עוז של תורה, והיא תמשיך להוביל אותנו, השם ירחם. אני אמר לכם שני דברים. יש מאמרים שפורסמים כבר בעיתונות העולמית, על ידי חוקרים, אנשי שם, מכל העולם, שמנתחים מהלכים, ואומרים שלמדינה הזאת יש זכות קיום, אולי 10 שנים. בין 10 ל-15. בהנחה שאותה חבורה מנהלת אותה. אם אנחנו נמשיך במסלול שהלכנו בו עד היום, בוא נאמר עד גוש קטיף, וניתן להם להיות הנהגים של הקטר, אנחנו נשב במקולת, ונהיה משגיחי כשרות, ונהיה כרטיסנים, נהג הקטר יוביל את הרכבת כולה, שם ירחם. 10-15 שנה, בניוזוויק, בניו יורק טיימס. זה מה שהם משאירים למדינה הזאת. וזה פשוט. מי שרואה מה שקורה עם הציבור הערבי, פלא שהם עוד לא התחילו להעביר את ואדי ערה. אבל זה עוד אחד מהחיזבאללה, וזה מה שקורה. טלפון אחד, וזה מה שקורה. ערבי ישע? זה עוד מהלך, אחד או שניים של נסראללה, וזה מה שקורה. זה הכל מתוזמן. נו, ומה יעשו אז? וערבי ישראל נמצאים באקו, נמצאים להיכנס לצפת, נמצאים ברמלה, נמצאים בלוד, נמצאים בתל אביב, נמצאים בחיפה. מה יש לנו בבתים, אתם יודעים? השב"כ יודע. והם ממשיכים, קונים אדמות, קונים קרקעות, קונים בתים, נלחמים. הם לא קרו לך מילימטר. ומולם עומדת מערכת רקובה, שאם אנחנו לא ניקח אותה בידיים, מתוך עוז וענווה, היא לא תהיה. כל השיר של אחד הדין, שכולנו שרים אותו בכל ערב שבת, הוא שיר שאני מציע לכם, אולי תלמר אפילו מבקש מכם, לקרוא אותו בעיניים האלה. רבי שלמה דבורה לגדל קבץ, שהיה חלק מאותה חבורה של האריזל, אומר לעם ישראל, חביבי, מספיק לשכב על הרצפה. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי. קובעי נפשי גאלה, זה לא יבוא בלי תוררות, בלבוש עוז, בלי גבורה, זה לא ילך. אנחנו חייבים לזכור את מה שקרה בגוש קטיף כדי להבין שאותה חולשה שהייתה בגוש קטיף שהביאה את ההתנתקות תובית ההתכנסות א' והתכנסות ג' וח' וט', כי אותה רוח מובילה אותה, אותה רוח שנלת את הקרב המטופש בעזה שנכנסים ויוצאים ולא עושים כלום, אותה רוח מלצת לקרב בלבנון, אותה רוח של עוז, אותה רוח של התורה, אותה רוח שמתקמצת ומתקפלת כתובע נאחז בקש, אותה רוח מובילה את המדינה. וכל פעם שיש לחץ היא מתקפלת יותר, ויותר ויותר ויותר, והם גיבורים רק עלינו. האחים שלנו, המסכנים, האהובים, החלשים, שלא למדו תורה ולא יודעים מה זה עוז. אנחנו חייבים לקחת עינים בידיים. אני דבריי סיימתי. רק לומר לכם, מבקש, שתיקחו בחשבון, שנסעתי שלוש שעות הלוך, שלוש שעות חזור, כדי שתיקחו את הדברים האלה לתשומת לבכם. לא לסמן בי, להציב מטרה, לבנות מסלול, ללכת צעד אחר צעד, ולהגיע ולנצח. חזקו ואמצעו.